סופרים קולות, סדרת פודקאסטים מיוחדת לקראת בחירות 2019, והפעם על קולות המצביעים במגזר הרוסי. מגישה אנה ברסקי.
שלום שלום, שלום לכולכם, כאן שוב אנה ברסקי ופרק נוסף במסע המרתק ומתמשך שלנו בעקבות הקול הרוסי. והפעם איש מספרים ונתונים מדויקים, הסוקר שהיה היחיד שניבא הכי מדויק את תמונת המנדטים בפרק א' של בחירות 2019, הפרופסור קמיל פוקס. שלום לך אדוני.
שלום וברכה, אבל צריך להגיד שגם להיות הוגן, גם עם ערוץ 11, התחזית שלהם הייתה מאוד קרובה.
טוב, איש מאוד הוגן גם, צריך להוסיף באמת, ובעצם אתה יודע, כשאני חושבת על זה, אולי צריך דווקא להתחיל עם העניין שלנו, ולא באמת בישורת האחרונה, אבל קרה מה שקרה, כי אנחנו בצורה מעשית, אנחנו דיברנו רבות כבר במסגרת הפוסטקאסט שלנו, על המגזר הרוסי, על הרחוב הרוסי, על הקול הרוסי, כל מה שמתכנס דרך קורת הגג של הרוסי. זה היה ברמה מעשית, ומה עם הרמה התיאורטית? סומכים עליך שתעשה לנו קצת סדר. אחרי 30 שנה, שהעלייה הגדולה בעצם החלה, וכמעט מיליון איש כבר פה, הקול הרוסי זה מיתוס, או הדבר הזה עדיין קיים? קיים בנתונים?
הוא מיתוס, הוא לא מיתוס בכלל. הקול הרוסי הוא קול מיוחד, שמצביע בצורה קצת שונה, מאשר אלה שיש להם אותם המאפיינים הסוציו-אקונומיים ובעצם הדמוגרפיים. זאת אומרת, מה שאנחנו מדברים על דמוגרפיה, בעצם אנחנו מדברים על רמת הדתיות, והקורלציה בין רמת הדתיות לבין ההצבעה. בכל הרוסי אנחנו רואים שינוי לעומת כלל האוכלוסייה הישראלית.
טוב, בואו באמת נדייק בהגדרות. כמעט מיליון בני אדם, זה הרי לא חברה הומוגנת, זה ברור לכל, כן? איך זה מתחלק בתוך אותו מיליון של הרחוב הרוסי, מה שנקרא, שמאלנים, ימנים, דתיים וחילונים.
אוקיי, אז קודם כל אנחנו נאמר שהנתונים שיש לנו הם לא נתונים של הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, אלא נתונים מהסקרים שיש לנו, אז אנחנו צריכים לעשות להיות יותר, לפחות ענבים לגבי הדבר הזה, וקצת להתייחס לדברים האלה בזהירות רבה ומופלגת כאשר אנחנו מדברים על הקול הרוסי. אבל מה שאנחנו מדברים זה בעצם שני סוגים של קול רוסי. יש אנשים שהם נולדו בברית המועצות, והם באו לישראל, והם האנשים שנמצאים כאן, זהו הקול הרוסי הרגיל. אבל יש קול הרוסי השני, וזה הדור השני. זאת אומרת, ילידי ישראל, שההורים שלהם, הם באו מברית המועצות.
בעצם כמו ילדים שלי, בסדר, ילדים שלי עדיין קטנים, כן, ויש עוד כמה שנים טובות, עד שהם יהיה להם זכות להזמין, אבל עדיין, אתה סופר אותם בתוך הקהל של דבר הזה?
לא, 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 אבל מחקר מיוחד נעשה, שאנחנו ערכנו כרגע, ושאנחנו דיברנו עליו במכון וליר, דיבר גם עליהם. זאת אומרת, כאשר אנחנו שואלים, האם אתה נולדת בברית המועצות, בסקרים הרגילים, זה רק אלה שנולדו בברית המועצות.
אוקיי.
זאת הקבוצה הראשונה, אבל הקבוצה השנייה היא מעניינת לא פחות. היא מעניינת לא פחות בגלל זה שבדרך כלל, כמו שאמר קישון, ישראל היא ארץ חופשית, שכל אחד יכול להצביע כמו האבא שלו.
יפה.
זה באמת, זה אפרים קישון. וכאן לא כל כך רלוונטי. וכאן לא כל כך רלוונטי. אנחנו רואים את זה, למשל, באוכלוסייה של, נאמר, אשכנזית באופן כללי, ובאוכלוסייה מזרחית באופן כללי, לעומת זאת באוכלוסייה שאנחנו קוראים לה רוסית, אנחנו רואים שינויים. ובכן, בואו נתחיל קודם כל עם אלה שנולדו מברית המועצות.
כן, ומיד אני באמת אדייק בשאלה, כי אמרת שחל שינוי בדפוסי הצבעה, באיזה שינוי מדובר? אתה מדבר באותה קבוצה גדולה של דור ראשון ודור אחד וחצי, נכון?
אנחנו לא, זה לא שינוי בצורת ההצבעה של אותם האנשים, אלא יש שוני בין צורת ההצבעה של ההורים לבין הילדים.
התכוונת לשינוי בין הדורות, אוקיי.
לבין הדורות. לעומת זאת, בקבוצות אחרות, כמו של המזרחים או כמו של האשכנזים עם מקומות אחרים, הקשר הוא אחר לגמרי. זאת אומרת, אם הם חילוניים, או אם הם דתיים, אם הם מסורתיים, אלה הם הדברים אשר מנבים את צורת ההצבעה שיש לנם, אבל אצל הרוסים שונה. ובכן, אצל מה שאנחנו רואים לפחות לקראת הבחירות האלה, אני מבסס את האמירות שלי על סקר שהוא קומבינציה של 6 סקרים שנערכו בחודש אוגוסט
בשנה. הכי מבוסס שאפשר.
הכי מבוסס שאפשר של בערך 2,100 איש.
כן.
ואנחנו, מה שאנחנו מקבלים, שבמגזר, שאנחנו מסתכלים על המגזר הרוסי, מה שאנחנו מקבלים הוא לעומת, נאמר, אלה שהם אותה רמה של דתיות, אגב, ביניהם 86% בסקר שלנו אמרו שהם חילוניים.
כן.
זאת אומרת, אחוז ישנם עוד הסקסה.
זאת אומרת שרוב המסר עם החילוניים, אנטי-חרדים של ישראל ביתנו, זה בעצם מדבר על אותם 86%.
נכון, וואו, נכון, מדהים. נכון.
אוקיי.
עכשיו, ועכשיו, ביניהם אנחנו רואים הצבעה שהיא פחות, היא בעצם הצבעה שהיא פחות כמו החילונים האחרים.
מה זאת אומרת?
החילוניים בדרך כלל מצביעים יותר למפלגות מרכז שמאל מאשר המסורתיים והדתיים.
בסדר, והרחוב
הרוסי? והרחוב הרוסי מצביע בהרבה יותר ימין מאשר היתר.
כלומר, פרופסור פוקס, בעצם אתה טוען שהחלוקה היא חלוקה טיפה שונה בין ימין ושמאל ברחוב רוסי מאשר ברחוב הכללי.
כלומר, נכון מאוד.
כשאומרים לרוסי, במרכאות כמובן, כן? הרוסי
נכון.
במרכאות. אתה ימני או אתה שמאלני, הוא מתכוון למשהו אחר, משהו שונה, מישראלי צברי,
נכון.
שהוא עונה לאותה שאלה בדיוק.
אבל צריך, צריך כן. לזכור כשאנחנו מסתכלים על זה היסטורית, בדרך כלל אלה שהעליות השונות, כולל למשל העלייה ממרוקו, וכולל מרומניה שאני נשתתי איתם, הם בדרך כלל הצביעו בשביל מפלגת השלטון. אלה אשר הביאו אותם לארץ, ויש להם את, את אותה תחושה של שייכות לכלל הישראל. זאת אומרת, זאת היא המפלגה שמייצגת את כלל ישראל, זאת היא הצורגה שנותנת לי את אותה תחושה טובה שאני ישראלי כרגע. ולכן, מהבחינה הזאת, הם באו בתקופה של שלטון ליכוד, וזה יכול להיות חלק מהדבר, אבל זה חלק קטן. החלק הגדול הוא כמובן הדעות שלהם שהם מראש, הם הדעות שהן ימניות יותר, אולי אנטי-קומוניסטיות, אולי במקרה הזה שאנחנו מדברים, ואולי איזושהי תחושה שהיא יותר נגד נגד האיומים של הערבים ושל הצבאות הערביות שיש.
רגע, ואתה אומר שבעצם הדוברי רוסית הם עקביים בבחירה שלהם, כלומר כשאתה אומר אנטי קומוניסט או משהו לעומתי, אולי זה היה בשנות ה-90 באמת, כשהיא החלה והקומוניזם זה היה עוד מושג רלוונטי, עכשיו ב-2019 באמת, זה עדיין נשאר אותו דבר?
אינני יודע מה הסיבות, זאת אומרת הסיבות אנחנו לא יכולים לשאול אותם, מה שאנחנו יכולים לראות, שהזיקה שלהם למפלגות הימין, היא הרבה יותר גדולה מאשר יתר החילוניים.
כלומר, נכון לעכשיו, נכון לרגע זה, אתה אומר שהנתונים, פחות או יותר אותם נתונים שאנחנו מקבלים מהליכוד וישראל ביתנו, כשהם טוענים שכל אחת משתי המפלגות האלה זוכה מ5 מנדטים עד 5.5 מנדטים ברחוב רוסי. עד כמה זה נכון מה שהם טוענים?
אני לא יודע כמה זה 5 מנדטים או 10 מנדטים, אבל מה שאנחנו רואים, שלעומת הבחירות האחרונות, החלוקה בין הליכוד לבין ישראל ביתנו השתנתה מהותית. זאת אומרת, יש עלייה מובהקת בתמיכה בישראל ביתנו, לעומת התמיכה שהייתה ב-2015, ואפילו במה שהייתה באפריל 2019.
וואו, כלומר, זאת אומרת, בעצם אתה אומר שהקמפיין באמת עשה את שלו.
חד משמעית.
איך אתה מסביר את זה באמת?
חד משמעית. מה שאנחנו רואים בעצם, שאם אנחנו מסתכלים לעומת הבחירות באפריל 2019, ואנחנו מסתכלים לכוונות ההצבעה בספטמבר 2019, רק 36% מהקולות שהם עכשיו, שהם אומרים שיצביעו ישראל ביתנו, יצביעו גם בפעם הקודמת ישראל ביתנו. זאת אומרת, האחרים באים ממפלגות אחרות. זאת אומרת, ישראל ביתנו כרגע, שהיא נכנסה לכנסת, יש לה חמישה מנדטים או שישה מנדטים?
היו חמישה מנדטים.
חמישה מנדטים. אז בכל הסקרים הם מסתובבים מסביב בין 9-11 מנדטים.
טוב, אבל לא כל המנדטים האלה נוספים באמת באים מרחוב רוסי, אני חושב.
לא, לא, לא. אני אומר, קודם כל, חלק גדול, מעט 36% הם באים מאלה שהצביעו בפעם הקודמת. ועכשיו כמה
מהם... הגרעין הקשה, מה שאני
אומר. הגרעין הקשה. ועכשיו, מה שבאים, הם אלה החדשים. עכשיו, הרחוב הרוסי, באופן מובהק, האחוז שלהם שאומרים שיצביעו בשביל ישראל ביתנו, עלה באופן מובהק לסביבות ה-80% שהם אמרו, מבין אלה שישנם, שאמרו שהם יצביעו בשביל.
דרך אגב, אם באמת נגענו לאחוזים, מה הם אחוז ההצבעה ברחוב רוסי? כי עד כמה הרוסים אקטיביים בהצבעה?
אין לי שום נתון כזה. אין לי שום נתון כזה. אנחנו יודעים אבל שמאוד קשה לדגום אותם ביציאה מהקלפי. זאת אומרת, אלה שבאים מהיציאה מהקלפי, בדרך כלל, זאת אומרת, ישנם חלק מהם שמסרבים לשתף פעולה.
באמת? פשוט מסרבים? לא משקרים? לא, 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 הם לא משקרים.
קודם כל, העניין של השקרים, אנחנו נדבר פעם באחת בפודקאסט אחר.
לא, 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 אני רוצה שנדבר דווקא עכשיו, זה דבר מדהים, באמת.
אני חושב שהעניין של השקרים הוא עניין, היה נקודתי ב-2015, ובעצם האנשים שלא רוצים להשתתף, הם לא משתתפים. זאת אומרת, העבודה הזאת, הקושי הזה, לבוא ולהצביע, ולהצביע הפוך, בשביל זה צריך לעשות עבודה. אף אחד לא ידע על זה, זאת אומרת, אין לך שום סיפוק כזה, שאתה אומר, עשיתי דבר מסוים, שמישהו יודע על הדבר הזה, ואתה אחת מבין הרבים, אתה צריך להיות מאורגן בצורה מסוימת כזה. ב-2015 היה דבר כזה, אנחנו ראינו את הוואטסאפים שהלכו ואמרו דברים כמו, אם בחוץ ישנה קלפי של הטלוויזיה,
תשקרו.
אזי תצביע שמה בשביל מפלגה של שמאל, וכך שמחר בבוקר התקשורת
תתבאס
ותקום עם המציאות שלנו, ותלך לישון עם החזיונות שלה.
כלומר, רגע, רגע, בעצם התופעה הזאת ממש מרתקת ודי חדשה, נכון? זה די חדש לשקר לסוקרים ביציאה מהקלפי. זה נתפס כנקמה בתקשורת יותר מנקמה בפוליטיקאים?
הייתה ב-2015 תנועה כזאת. עכשיו, מה שקרה ב-2019 באפריל, אני יודע שהייתה טענה כזאת, אני לא יכול לבדוק, אף אחד לא יכול לבדוק בעצם האם מישהו מסוים שיקר. זה כמובן, יש להתפלא על כך שאם קרה את זה באחת מהערוצים ולא באחרים, אבל אנחנו לא ניכנס לדבר הזה, אנחנו בודקים את הדברים האלה על ידי תוצאות האמת של קלפיות המדגם לדעת, אבל זה לא רלוונטי כרגע. מה שרלוונטי זה שאנחנו צריכים לדעת שחלק מהאנשים שלא משתתפים, לקחת אותם בחשבון. ואנחנו במודלים שלנו, אנחנו מבקשים מהסוקרים שלנו, כאשר יוצא מישהו מהקלפי ומסרב, ויש אחוז מסוים של מסרבים, אנחנו מנסים ביכולותינו המוגבלות לאפיין אותו, האם אנחנו מדברים על מישהו שהוא חרדי, האם מישהו שהוא רוסי, האם מישהו שהוא ערבי, או האם מישהו שאנחנו לא יודעים.
כלומר, בעצם אתה אומר לסוכרים שלך, רגע, רגע, עצרו אותו עוד כמה שניות, תשאלו אותו באמת?
לא, לא, אתה שומע מראה פנים, הוא מדבר רוסית, הוא מדבר ערבית, הוא חרדי, אתה מסמן שלפי דעתך הוא כזה.
אז הגעת למסקנה שבעצם מהקהל הרוסי באים יותר אנשים כאלה שפשוט מסרבים, לא משתפים פעולה.
לא מסרבים בצלפת אליו, אבל אנחנו לוקחים את זה בחשבון באחת מהמודלים שלנו, שאנחנו רואים אחוז מסוים, אם אנחנו רואים שהאחוז שלהם הוא אותו דבר כמו באחוז באוכלוסייה, לא צריך לקחת בחשבון שום דבר, זאת אומרת, מתחלק באופן הומוגני. אם זה לא מתחלק באופן הומוגני, צריך לקחת את זה בחשבון, שהם קצת יותר, ואז אתה אומר, יכול להיות שיש לזה השפעה על ההצבעה, למשל לישראל ביתנו, ואת זה יכול להיות שם רבע מנדט או משהו כזה, כמו שזה.
ומה שמדהים באמת, איך הצלחת באמת לעקוף את המלכודת הזאת? איך לא, אתה אישית לא נפלת לזה, כי אנחנו ראינו רבים וטובים באמת, שהתלוננו שליכודניקים במיוחד, או בכלל, באמת, היו כאלה ששיקרו ולא שתפו פעולה, בסופו של
אני
דבר,
לא אמרתי
הסוכרים נפלו לפח, ואתה לא.
אני לא נפלתי בפלח, אני לא בטוח שאצלנו היו. בוא נאמר כך, אני לא יודע מה קרה בערוצים אחרים, בוודאי שאני לא יכול לדעת. אני לא חושב שאצלנו שיקרו, ויש לי הוכחה לכך שלא שיקרו. בגלל זה שתוצאות האמת של קלפיות המדגם, שאנחנו שידרנו אותם בשעה אחת בלילה, הן היו מאוד קרובות לתוצאות הרגילות שאנחנו שידרנו בשעה עשר. זאת אומרת, ההפרש בין השניים לא היה גדול. אם תוצאות האמת זה התוצאות, זה הגדרה שלנו, זאת אומרת, זו הגדרה טכנית. תוצאות האמת של קלפיות המדגם, פירושו של דבר, תוצאות של ועדת הבחירות המרכזית, כאשר נגמרת ספירת הקולות, אז באותן הקלפיות המדגם, יש לנו אישור מוועדת הבחירות המרכזית לקבל את התוצאות האמיתיות האלה, ואנחנו מכניסים אותם למודל, ואנחנו מנבים שוב את התוצאות של 10,000 הקלפיות. ואת על סמך ה-70 הקלפיות האלה, מנבים שוב, אבל הפעם לא על סמך מה שאמרו האנשים ביציאה מהקלפי, אלא התוצאות האמת. וההפרש בין השניים היה קטן, ולכן כנראה אותם האנשים שיהיו חסרים לנו, שלא השתתפו, או ששיקרו, או שכל הדברים לא השפיעו בהרבה.
כן, עוד שאלה באמת, בקשר להצבעה כללית, אם כבר נגענו באחוזי הצבעה, התלוננו במפלגות, במיוחד במפלגות הגדולות, שההצבעה, אחוז ההצבעה היה נמוך, והפעם הולך להיות עוד יותר נמוך, מתוך כעס שחשים האנשים, שלקחו אותם בפעם שנייה, תוך שנה אחת לבחירות חוזרות, כולם כועסים, כולם בעצם רוצים לא רק להתעלם, אלא להאשים ולהניש את אותם פוליטיקאים שגרמו לנו לסבול שנה שלמה. אתה מסכים עם זה, עם החששות של ה...
מאיפה אנחנו יכולים לדעת? אין שום דרך...
אני פונה אליך.
לא, אין שום דרך לדעת.
בסקרים אתם שואלים, אתה בכלל אתה הולך להצביע או לא הולך להצביע?
בוודאי שאנחנו שואלים את השאלה הזאת. אבל צריך לקחת בחשבון שההצבעה בבחירות זאת פעולה שנחשבת לחיובית מבחינה חברתית. זאת אומרת, הבן אדם שאתה שואל אותו, האם אתה הולך להצביע, אז בסיכוי גדול שהוא לא הולך להצביע. למשל, יש לנו הוכחה מובהקת במגזר אחר, במגזר הערבי. אם אתה שואל, אם אתה הולך להצביע, אתה מקבל בערך 76% שאומרים שבטוחים שהם ילכו להצביע. אתה יודע מהו אחוז ההצבעה. ואתה צריך לתקן את הדבר הזה, שאתה אומר בעצם אחוז ההצבעה היה בערך 50%, אז אתה צריך לתקן את זה בהתאמה.
אז רגע, מה ההסבר לכך? יכול להיות שהם פשוט רוצים לרצות את הסוכר?
לא, הם רוצים לרצות גם את עצמם. כי אתה שואל מראש, ואתה אומר, אני איש טוב, אני איש חיובי, מה פתאום שאני אגיד? הפעולה, כפי שאמרתי, סוציולוגית, הפעולה של ללכת להצביע, זאת פעולה שנחשבת לפעולה חיובית חברתית, ואתה לא רוצה להגיד שאתה יוצא מן הכלל, אתה פטריוט ישראלי, ואתה עושה את הדברים שאתה צריך לעשות. אבל ביום הבחירות יש הרבה דברים לעשות.
מנגל.
עכשיו לא. מנגל ודברים וכולי.
יש עדיין.
זהו, עכשיו, מה מזג האוויר? מזג האוויר עכשיו לא תואם את הכנרת. כן, אבל כנרת. אבל בדרך כלל כנרת. אגב, ברצינות, זאת אומרת, אנחנו יודעים את הדברים האלה, כי אנחנו, אם אנחנו משווים את, למשל, את התוצאות שהיו, נניח, בשעה 8, כשהיינו סוגרים את הקלפיות, לעומת התוצאות שהיו בשעה 10, אנחנו יודעים שאנשים שבאים מאוחר, הם אלה שכאילו חזרו מהכנרת, הם מצביעים בצורה שונה מאשר אלה שצביעו קודם. זאת אומרת, אוכלוסיות מסוימות, יש דברים דיפרנציאליים, שהם מבלים טוב ואחר כך מצביעים. ויש כאלה שמבלים טוב, ואחר כך לא מצביעים.
טוב, לקחנו צד אחד קדימה יותר מדי. יכול להיות, כן. הגענו עד הכנרת ועד יום ההצבעה, ובואו נחזור קצת אחורה, ונחזור באמת לנושא של המגזר הרוסי והצבעתו. אני דיברתי, יצא לי ככה לדבר עם כמה מהקולגות שלך, כמה סוקרים, שטענו שלא רק ש... לא כל דוברי רוסית משתפים פעולה ביציאתם מהקלפי, אלא בכלל בשלב הקודם להשיג אותם, להגיע אליהם בעצם עם הסקרים, עם הקמפיינים, זה די קשה, כי יש כ-40%, אם אני טועה, תתקן אותי בבקשה, בתוך אותו מיליון איש של קהל הרוסי, שהם בכלל לא כל כך משתמשים באינטרנט, הם לא כל כך בכלל שוכרים תקשורת בשפה העברית, הם נמצאים בעצם בבואה, במובלעת הרוסית, ודי קשה להשיג אותם, להגיע אליהם. האם זה נכון?
בטח שזה נכון. בוודאי שזה נכון. מה שקורה, ברור, אנחנו מדברים על אוכלוסייה שהיא קודם כל יותר מבוגרת, ואותה אוכלוסייה יותר מבוגרת שאנחנו חייבים לדגום אותם, קשה לנו להגיע אליהם.
כל כול הוא שווה, זה לא משנה איזה שפה אתה משתמש.
נכון, נכון, אבל אם אתה לא מצליח להגיע אליהם, זאת אומרת, אתה צריך לקבל מדגם של 600 איש, ואתה מקבל אותם בצורה מסוימת, אתה מקבל בעצם אנשים קצת שונים מבחינת הפרופיל שלהם מכלל האוכלוסייה.
Okay.
זאת אומרת, אתה מקבל אותם זה. ולכן מה שאתה צריך לעשות, ואנחנו עושים את זה, בסקר, בבחירות האחרונות. אגב, באו אלינו בטענות לגבי שתי אוכלוסיות שאנחנו לא דוגמים אותם נכון, ובשניהם הם צדקו לגמרי. אחד מהם היו את מצביעי ש"ס, והשני היה בשביל מצביעי של ישראל ביתנו.
שנייה, דווקא ש"ס לא מצביעים חרדים בכלל?
נכון, דווקא ש"ס. בגלל זה שבסקרים, בפאנלים האינטרנטיים, אין מספיק בדרך כלל חרדים שהם ספרדים. זאת אומרת, רוב הגדול
של... ואני
למה? רוב הגדול שיש לנו, כשאנחנו שואלים חרדים, אז בדרך כלל אנחנו מקבלים חרדים אשכנזים. זאת אומרת, אנחנו מקבלים את הדרך...
למה? אבל יש לך הסבר לזה?
אין לי מסבר לזה, אבל יכול להיות שיש להם פחות אינטרנט, פחות יש להם עניין באינטרנט, אבל או פחות מוכנים לענות זה. או פחות מוכנים... להירשם לפאנל אינטרנטי. Okay. זאת אומרת, זאת פעולה אקטיבית שצריכים להירשם לפאנל אינטרנט. ואנחנו יודעים שגם אלה שנרשמים לפאנל אינטרנט, הם לא בהכרח, הם מייצגים את החרדים האחרים.
הקלאסים, המיינסטרים, מה שנקרא, אוקיי.
ולכן אנחנו עושים במקרה כזה, סקרים טלפונים ייחודיים בשפה הרוסית, ואנחנו מנסים לדגום את האלה שהם המבוגרים שנצליח להגיע אליהם, אבל את זה אנחנו עושים לעתים רחוקות. אנחנו לא יכולים לעשות את זה בכל סקר וסקר, וזה נכון שבסקרים הרגילים, אנחנו, מה שאנחנו קוראים לזה ב... בחקר ביצועים, אופטימיזציה תחת מגבלות. הכי טוב שאפשר.
עוד מילה אחת בקשר לפוליטיקה המגזרית, לדעתך, שוב, כן, בשנת 2019, אחרי 30 שנה שבעצם אנשים נמצאים בו בארץ, יש עדיין מקום למפלגה מגזרית, לשיח המגזרי בפוליטיקה בכלל?
קודם
כל יש. לא הגיע זמן באמת שהכל יהיה כלל ישראלי.
האם יש לנו מקום לשתי מפלגות, אחת רפובליקנית ואחת דמוקרטית? אולי.
טוב, עוד נגיע לשאלה הזאת.
אולי, אבל אני יודע.
המאזין בנימין נתניהו מירושלים שואל באמת. אוקיי.
אולי, אבל מה שקורה, שבצורה שאנחנו בנויים כרגע, עדיין הדברים האלה, ברגע שיש ציבור מסוים, שדורש את הדברים האלה, בהחלט ישנו. עובדה היא שבוא לא נשכח שגם המפלגות החרדיות, זאת אומרת, אגודת ישראל וש"ס, הן מגזריות בצורה מסוימת.
טוב, הן מגזריות בצורה אולטימטיבית, אבל זה נובע ממקום אחר לגמרי. זה מחנה משותף ולא השפה, אלא אורח חיים, ולא אורח חיים אי אפשר, הוא לא הולך לשום מקום, הוא נשאר.
נכון, אבל
ואם המגזר הוא לרקע שפה משותפת, לארץ מוצא.
אבל יכול להיות שיש מפלגות, יש מקומות מסוימים בעולם, שבהם אנשים שיש להם אורך חיים שונה לחלוטין, הם יכולים לדור באותה מפלגה, בתנאי שהם הם, הם מסכימים על איזה שהם עקרונות מסוימים בדמוקרטיה של אותה מפלגה. אם אנחנו רוצים לקדם אינטרסים מגזריים, זאת כבר, זה דבר שישראלי לא מיוחד, אבל זה דבר לא ייחודי למדינת ישראל, כמו שאנחנו רואים אותו כרגע. אנחנו בפירוש גם במפלגות האחרות, פעם היו גם מגזרים אחרים, והיו מקבלים ייצוג. ויכול להיות שזה נגיע לזה.
טוב, לקראת הסיום, השאלה שאני ממש נשלחתי על ידי כל הצוות באמת לשאול אותך, תן לי אימור עד כמה שאפשרי באמת שבוע לפני בחירות, פחות או יותר, לאן כל העסק הזה הולך? מה אנחנו אמורים לקבל כשאנחנו נקום ב-18 בספטמבר? מי שילך לישון באמת.
אני רוצה לומר ש... זאת אומרת, מה שנקרא רגע של רצינות, כן. אני רוצה לומר שיכולות בהחלט להיות הפתעות.
כלומר?
במובן זה שלא בטוח שכל המפלגות שהן עכשיו מעל לאחוז החסימה יעברו את אחוז החסימה, ולא בטוח שאלה שהם מתחת לאחוז החסימה לא יעברו את החסימה, וחלק מהם יכולים להיות שונים. זה היה לנו באפריל.
אמירה מרתקת, אבל למה אתה מתכוון בדיוק?
למי? אני לא רוצה להתייחס.
תן רמז.
לא, אני לא יכול לדבר על הדברים האלה. מה שאני רוצה לומר הוא הדבר הבא.
כן.
לא. מה שאני רוצה לומר, זה לאו דווקא דבר ספציפי. מה שאני רוצה לומר, שבימים האחרונים, וביום האחרון, אנחנו רואים תנועות גדולות שישנן. אני לא התכוונתי עכשיו למפלגות ספציפיות. אני התכוונתי לתופעה שראינו אותה גם באפריל וגם קודם. זאת אומרת, לפעמים אנחנו רואים מה שנקרא התכנסות למפלגות הגדולות, שעוזבים את המפלגות היותר. זאת אומרת, מה שקראו פעם, שתיית קולות מתוך המגז... מתוך
טוב, עוד... זו פעולה קלאסית.
כאלה, זה דבר קלאסי.
כן, זה מה
קלאסי.
שאנחנו נראה גם הפעם.
ויש גם מבצעי גוואלד. זאת אומרת, אנשים שהם כמעט על יד אחוז החסימה, ואז אומרים, בואו תבואו אלינו. ולכן, מה שאנחנו יכולים לראות, את הדברים האלה, בימים שהם קודמים לבחירות, וביום הבחירות עצמו. זאת אומרת, אנחנו זוכרים כמובן את הערבים נוערים, וכל
כן,
הדברים.
כן, ונתניהו על שפת הים.
וכל הדברים ראינו, כאלה כן. וזה, ואפשר עוד לסגור את הפער, כאשר הפער נסגר מזמן, וכל מיני דברים כאלה. Okay. בסופו של דבר, מה שאני מנסה להגיד, שלעומת הסקרים, הדברים שקורים בימים האחרונים, בסטטיסטיקה קוראים לזה intervention analysis. זאת אומרת, דברים שקורים ברגע האחרון, שמתערבבים ברגע האחרון, ומשנים את התמונה בקצת, אבל אותו הקצת יכול להעביר אותנו לאחוז, מבחינת האחוז החסימה. לא התכוונתי למפלגות ספציפיות. התכוונתי שבכל מערכת בחירות, אנחנו לא יודעים. למשל, אם אנחנו לוקחים את, בבחירות האחרונות, את הימין החדש, לא ראינו באף אחד מהסקרים שהיא לא תעבור את אחוז החסימה.
כן, ותזכור...
לא ראינו את אחוז
החסימה. שישה מנדטים של זהות, תקשיב.
לא ראינו, ולא ראינו... ולא
ראינו... איש הלך להיות הפתעת הבחירות בגלל...
ולא ראינו שבלד תהיה על יד אחוז החסימה של הדברים האלה. זאת אומרת, הדברים האלה שקורים ברגע האחרון, הם חלק מהחיים שאנחנו צריכים לחיות איתם ביום הבחירות. וגם, ויכול להיות שביום הבחירות, התוצאות שיהיו לנו בשעה 10, אנחנו נצטרך להגיד לצופים, חכו לנו לשעה אחת, לא, לתוצאות האמת של קלפיות המדגם.
הבנתי. ומילה אחת בקשר לשוויון בין הגושים. גם שם מצפות לנו הפתעות, יכול להיות?
אינני יודע מה זה נקרא שוויון בין הגושים. אנחנו לא רואים כרגע שוויון בין הגושים. השוויון בין הגושים שאנחנו רואים אותו כרגע, לעומת הבחירות האחרונות, הוא לא שוויון. זאת אומרת, בבחירות האחרונות, כשאמרנו שהיה 65 לעומת 55, את ליברמן ואת ישראל ביתנו לקחנו בגוש הימין. אז אם עכשיו לוקחים את ישראל ביתנו בגוש הימין, לא, אבל אם אנחנו לוקחים אותו, אז אין שוויון בין הגושים. לא, זה מה שאני אומר.
אנחנו חוזרים לאותה התמונה בדיוק.
אין שוויון בין הגושים. ולכן אנחנו מדברים עכשיו על שוויון אחר בין הגושים שאנחנו מדברים.
התמונה יכולה להיות שונה?
התמונה יכולה להיות שונה אם הגוש הימין יקבל 61 מנדטים.
טוב, קיבלנו, רשמנו לפנינו, ובואו נצפה באמת, אנחנו בישורת אחרונה, עוד מעט באמת נראה איך זה יסתיים. קמיל פוקס, פרופסור קמיל פוקס, תודה רבה שבאת, תודה רבה שעשית לנו סדר.
היה לנו כיף.
לפחות ניסינו גם.
היה לנו כיף.
תודה רבה. להתראות. ביי.